שלום, קוראים לי הילו, ואני סובל מנדודי שינה. אחד מכל שלושה אנשים סובל מהפרעות שינה. הילו גלאזר, שכבר שנים לא זכה לשינה ראויה לשמה, החליט לעשות הכל כדי לצאת מהסטטיסטיקה. כתבתו של הילו גלאזר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. היקיצות שלי מתרחשות בשעות שבהן אנשים נורמליים מעדקים את השמיכה לגופם. כל לילה טרוף שינה מדלדל את אורי, חורץ בקמטים, מזרז את מפולת האפפיים. אני מאבד משקל וקר לי כל הזמן. אין ספק, אני זקוק לעזרה. אני מתעורר ב-1:30 ובמשך שעה מתיח את עצמי על המיטה והספה לסירוגין. אני מפר את אחד מעקרונות הברזל של הטיפול. ניגש לחפיסת הנוקטורנו ומחלץ ממנה פירורים שהשתקעו בקרקעית. זו ארוחת שאריות עם טעם לוואי של תבוסה. לפעמים כשאני מתעורר באמצע הלילה, אני מקווה לשמוע קריאת תרנגול. זו ציפייה אבסורדית, איש לא מגדל תרנגולים במרכז העיר, אבל אם בכל זאת היה נשמע הד של קרקור רחוק, אולי הוא היה מבשר לי שעיריית השמיים הכהה שסוגרת על המיטה שלי תתחלף תכף ברצועת אור, והיא תסתנן מבעד לתריסים הסגורים, סימן לכך שהצלחתי להיאחז בשינה עד הבוקר. אני מתהפך, עוצם עיניים חזק, מחליט לתת צ'אנס נוסף, לתרנגול, לקרן שמש קלושה, לציוד ציפורים, אפילו לאוטו זבל, רק שיבואו. אבל רודנית השינה שבראש שלי גרועה בתחיית סיפוקים. היא פוקדת עליי להציץ בשעון. 03:40. אתה כבר לא תרדם, מקניתה אותי הרודנית, עבוד לך. אני קמה המיטה בעיניים קרועות, מכין קפה עם המון סוכר. הרודנית מרוצה. התחיל עוד יום. בשבועות האחרונים נפתח פרק חדש ביחסיי המתעללים עם רודנית השינה, שמלווה אותי בעוצמה משתנה כבר שנים רבות. פעם היא הייתה מתגנבת פעמיים או שלוש בשבוע, אבל רק בתחילת הלילה, מושכת לי בשולי הציפית, מסכסכת ביני לבין הסדין ולבסוף מרפא. אבל לאחרונה, עם התמכרותי לחדורי שינה חזקים, היא מוותרת מראש על פרק ההרדמות, אוגרת כוחות להשמור את השלישית, או חמור מכך האמצעית, ועוקרת אותי משנתי לפנות בוקר. השעות הקטנות, נניח בין 1 ל-3, הן המרחב שבו הרודנית מרשה לעצמה להתפרע. ברצותה, תשלח אותי לחפיסה שליד המיטה כדי לגשש אחר חצי כדור נוסף, ותפרגן לי עוד שעתיים שינה. וברצותה, תזריק לי מחשבות, תחווץ לי את השרירים, תאיץ את פעימות הלב, עד הוויתור הבלתי נמנע. כך או כך, השליטה אינה בידיי. אינסומניה היא הפרעת השינה המדווחת ביותר במערב. מחקרים מראים כי שיעור הפרעות השינה באוכלוסייה הכללית עומד על 33%, וכי שיעור הסובלים מהפרעות שינה חמורות נע בין 8% ל-27%. נדודי שינה מוגדרים בעיה קרונית, כשהם נמשכים 3 לילות בשבוע ובמשך 3 חודשים לפחות. מומחים מעריכים כי מגפת הקורונה גרמה לגידול חד בשיעור המתמודדים עם הפרעות שינה, אך עדיין לא נאספו די נתונים שתומכים בכך. דוקטור גילי גבעתי, נוירולוגית ומומחית לרפואת שינה, סגנית המרכז הרפואי ברזילי, מרגישה את המגמה בשטח. אנחנו רואים את העלייה בצריכת כדורי שינה, אומרת גבעתי. ההסבר שלה לכך הוא שאנשים היו יותר בבית ואיבדו את הקשר עם השעון הביולוגי. זה בולט מאוד אצל בני נוער שלא קמו מהמיטה בבוקר והפכו יום ולילה. אבל גם ההורים שלהם איבדו את המחזוריות התקינה של להתעורר בבוקר, לפזר את הילדים במסגרות ולצאת לעבודה. ברגע שהתבנית איננה והפחתנו חשיפה לאור חיצוני, אז בהכרח פגענו בשינה. ההתכנסות לתוך הבתים הפכה אותנו לפחות עייפים? אנחנו בהחלט עייפים, אבל פחות ישנוניים. המתח שנלווה לתקופה הזאת מגביר את התשישות, אבל לא בהכרח עוזר לנו להירדם. גם פרופסור פרץ לוי, פסיכולוג ומייסד המעבדה לחקר השינה בטכניון, מבחין בעלייה ניכרת בשיעור הסובלים מהפרעות שינה. יש לכך מכלול גורמים, והמרכזי שבהם הוא שחרדה היא אחת הסיבות השכיחות ביותר לאינסומניה. בימי המגפה, חרדה יכולה לבוא בשלל צורות. חשש מהידבקות שלי או של הקרובים אליי, נסיבות כלכליות, ניתוק קשרים חברתיים כתוצאה מבידוד. כל אחד מהתרחישים האלה יכול כשלעצמו לגרום לאינסומניה. לוי מחלק את הפרעות השינה ל3 קבוצות. כזאת שמקורה בחרדה, כזאת שנלוות למחלות, ואינסומניה אידיופתית, המכונה גם אינסומניה לכל החיים, אשר המקור שלה לעתים לא מוסבר, אך לרוב מושפעת מנטייה גנטית. אבל הם המיעוט שבמיעוט. אצל רוב האנשים, ברקע לאינסומניה נמצאת חרדה, הוא אומר. גם דוקטור יונתן קושניר, פסיכולוג קליני ומטפל קוגניטיבי התנהגותי, CBT, שמתמחה בהפרעות שינה, סבור שבאופן עקרוני אפשר להסתכל על אינסומניה כהפרעת חרדה. כמו שיש בן אדם שמפחד מזיהומים ובן אדם שמפחד ממקומות סגורים, יש בן אדם שמפחד לא לישון. כל אחד חווה את הקושי הספציפי שלו, שזה יימשך לילה אחרי לילה, שזה יפגע באיך שהסביבה תופסת אותי, ומכאן והלאה זה מתחיל להסתבך. סיפורי סבתא. שורשי ההסתבכות שלי נטועים בילדות המוקדמת. סבתי מצד אמי, דמות משמעותית בחיי, אף פעם לא ישנה. כך לפחות התרשמתי מביקוריי הרבים אצלה. היא שיתפה אותי לעתים בהתלבטות אם להסתפק בחצי כדור שינה, לקחת מראש כדור שלם, או לנסות משהו מסדרת העזרים הטבעיים שלא שווים כלום. לרוב הייתה יוצאת מחדר השינה בסביבות 10, בצעדים כבדים ופרצוף לאה, מכחישה שעצמה עין. שם כנראה השתרשה אצלי התפיסה ששינה היא זירת קרב, ושהפסד בה משול לאסון. כסטודנט צעיר התחלתי לפלרטט עם כדורי שינה מהסוג שמוכרים ללא מרשם, אבל אף פעם לא יותר מחצי כדור, ותמיד באירועים יוצא דופן, בטיסת לילה או לצורך סילוק מחשבה תורדנית שחיבלה בשינה. ככל שחלפו השנים התקצרו המרווחים בין ההתנסויות ונצטברו לכדי מנהג. במקרים רבים נטילת הכדור קדמה אפילו לנדודי השינה, כבמעין פעולת מנע. לעתים החצי כדור כבר לא סיפק את הסחורה ומצאתי את עצמי בולע גם את השארית. השינה בחסות הכדור הייתה אז יציבה ושטוחה, אך השפעתו הממסכת לא תמיד התפוגגה בסוף הלילה. הבקרים נעשו ישנוניים, יגעים, עצבניים. בשלב כלשהו גם הלילות הפכו בלתי מספקים. תנועת המלקחיים הזאת אותתה לי שאני זקוק לעזרה. לפני 3 שנים, בהמלצת חבר טוב, קבעתי תואר לפסיכיאטרית שהיא גם מטפלת קוגניטיבית התנהגותית ומתמחה בהפרעות שינה. על פניו השילוב המושלם. סיפרתי לה שפיתחתי תלות מסוימת בסליפ אייד, תרופה ללא מרשם, ולראיה, מספר הלילות בשבוע שבהם אני לוקח חצי כדור, עולה על מספר הלילות שבהם אני מסתדר בלעדיו. הפסיכיאטרית פרסה בפניי 3 אפשרויות. מיגור ישיר של החרדה דרך ציפרלקס, טיפול CBT ממוקד בהפרעות שינה, או פשוט לא לעשות דבר. את האפשרות הראשונה פסלתי על הסף, שלב ההכחשה. באשר לשנייה, הפסיכיאטרית ציינה שטיפול כזה דורש התמסרות, ושמרכיב עיקרי בו הוא ניטור אחר השינה והרגליה דרך ניהול קפדני של יומן שינה. צירוף המילים הזה עורר בי רתיעה מיידית. העיסוק התמידי בשינה על כל גילויו הכפייתיים, חישוב לאחור של מכסת השעות שנותרה, מבטים מ-20 לשעון, נראה לי אז כמו שורש המצוקה שלי. נותרה האפשרות השלישית. לפי החישוב שעשיתי עם הפסיכיאטרית בזמנו, צירוף חצאי הכדור מסתכם לנטילת 3 כדורים בשבוע בממוצע. ובהינתן שאלו כדורים לא עוצמתיים במיוחד והמינונים לא עולים, אולי המצב לא כזה קיצוני. הפסיכיאטרית לא טענה בהכרח שאלו פני הדברים, אבל בזמנו היה לי נוח לפרש את השלווה היחסית שלה כאישור להמשיך בשגרה. השנים חלפו. והתקבע אצלי מנהג חדש. נטילת חצי כדור כבר ב-9:30 בערב, במטרה לנטרל מראש התהפכויות מעכבות הרדמות. ברוב הערבים ריפדתי אותו בחוס יין. הקוקטייל הזה עבד לא רע למשך תקופה, אך יעילותו הלכה ונשחקה. שוב חצי כדור הפך ל3¼, ואז לשלם. אבל רודנית השינה דרשה יותר. הכדור הכחלחל שנמכר לכל דורש כבר לא הסביע אותי. פניתי לרופא המשפחה, סיפרתי על תקופה מתוחה, ושאלתי אם אפשר לרשום לי משהו חזק יותר, רק באופן זמני. הוא נתן לי מרשם לחפיסת בונדורמין, כדור ממשפחת הבנזודיאזפינים, המסייעים לשיקוך חרדה והרפיית שרירים. הבוקר למחרת השימוש עשוי להיות אפוף משהו, אבל תג המחיר העיקרי של התרופה הוא הסכנה לפתח כלפי הסבילות ותלות, פיזית או נפשית. רודנית השינה לא חושבת כל כך רחוק, את החצי כדור הראשון היא זללה בהנאה, ואפשרה לי שינה רציפה ושקטה. אבל אז החל לנקר חשש. 10 הכדורים בחפיסה יומרו ל-20 הרדמויות בטוחות, ומה יהיה לאחר מכן? באחדים מהלילות ניסיתי להרים על הרודנית ולהזין אותה בכדור מהסוג הישן, הפשוט. היא לא קנתה את זה. ברוב המקרים מצאתי את עצמי חוזר מובס לחביסת הבונדורמין, נותן לה את מבוקשה. השילוב הדו-תרופתי הפך את הבקרים לטרוטי מהרגיל. סקירת מחקרים שבוצעה באוניברסיטת קליפורניה ב-2016 העלתה כי כדורי שינה גורמים למותם של בין 300 אלף ל-500 אלף אמריקאים מדי שנה, בתחרות צמודה עם מחוללי תמותה כמו עישון, 560 אלף, סרטן, 585 אלף, ומחלות לב, 611 אלף. לפי הסקירה, כ-10,000 מיטות בשנה הן תוצר ישיר של השימוש בכדורים. לרוב מנת יתר או דום לב במהלך הלילה. ושאר המקרים מהם תוצר של סיבוכים עקיפים, כגון דיכוי נשימתי, זיהומים, תאונות שונות, דיכאון קליני ואובדנות. לפי נייר עמדה של האגודה האמריקאית לרפואת שינה, האמצעי המיטיב והיעיל ביותר בהתמודדות עם אינסומניה קרונית הוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי. לדברי מחברי המסמך, יש לשקול שימוש בתרופות רק לאחר מיצוי האפיק של טיפול כזה, או כסיוע משלים לצד הטיפול. אבל הממסד הרפואי גם בארץ עדיין מסתמך לא מעט על תרופות שינה. אני לא שולל באופן קטגורי כדורי שינה, אומר פרופסור לוי. כשרופא במרכז שלנו נותן מרשם לתרופה, אנחנו מסבירים למטופל שהוא חותם על חוזה בינו לבין הכדור. הוא אמור להחזיר לו את האמונה ביכולת לישון, ומרגע שמעגל הקסמים נשבר, תתחיל גמילה ממנו. בדרך כלל לא נמליץ על יותר מ10 ימים עד 3 שבועות של שימוש בכדור. במקרה שלי, ככל שהשימוש בכדורים התארך והתלות בהם גברה, כך התקשיתי לבצע את הפעולה הטריוויאלית של לישון במיטה. מותש ככל שהייתי, המעבר לחדר השינה נטען במשמעות טקסית שמכריזה עכשיו עליך לישון. כדי לא לקרוס תחת עול הציפיות הזה, סיגלתי עוד ריטואל. החשכת הסלון וקריאת ספר באייפד על הספה. כך אימנתי את המוח להרפות. בשלב מסוים הראש היה נשמט בין כפלי הספה והגוף שוקע לשינה גבשושית. כששיחק לי המזל הייתי מצליח לנצל את יקיצת אמצע הלילה כדי לגרור רגליים למיטה. בשאר הזמן התרגלתי לשגרה של גב תפוס, עד שנמאס לי. לסבב השני עם הפסיכיאטרית הגעתי נחוש לתקן את הרגליי ומוכן להתמסר לקונספט מעורר האימה של יומני השינה. הפסיכיאטרית אמרה שטיפול CBT הוא בהחלט אופציה, אבל לא אצלה. היא הפסיקה להציע טיפולים כאלה, הסבירה, אבל יכולה להפנות אותי לשני פסיכולוגים מומלצים שזו התמחותם. קבעתי תור עם אחד מהם. הציפייה למפגש איתו נמהלה בתחושת אנטי כבושה. בשיחות עם חברים קיניתי אותו בלאג קואוצ'ר, כתמונת ראי לפסיכולוגים אמיתיים שמטפלים בגישה דינמית, כזאת ששמה דגש על הקונפליקטים הפנימיים של האדם, מבנה העומק של הנפש וקשרי הגומלין בין הלא מודע למודע. בהגיע היום התיישבתי מולו, הצגתי את עצמי ובעידודו מהרתי לגשת ללב העניין, הפרעת השינה. כבוגר טיפול דינמי ניסיתי מיד להשחיל משהו על ההיסטוריה המשפחתית שלנו בהקשר הזה. הקואוצ'ר טיקטק במחשב במרץ, לא הייתה לו כוונה להתעכב על הפרט הזה. שחזור דפוסים זו אולי פיקנטריה נחמדה, אבל כאן לא המקום להעמיק בעברה בין-דורית. הזכרתי משבר אישי מתמשך שתורד כעת את מנוחתי, במובן הכי מילולי. אבל גם עליו רפרפנו בקיצור, זה פחות אני, אמר הקואוצ'ר. הוא לא חריג בגישתו התכלסית לנושא. אני מגיע מתחום טיפול מבוסס ראיות ואני לא מכיר שום מחקר שמראה שגישה דינמית היא רלוונטית לטיפול בחרדה והפרעות שינה, אומר דוקטור קושניר. מגיעים אליי אנשים שהיו 5 ו-10 שנים בטיפול פסיכולוגי, שבו הם ניסו למצוא את המקור והם מאוד מתוסכלים. לעתים נדמה להם שהם מצאו אותו, אבל שום דבר לא משתנה והבעיה ממשיכה. לפעמים זיהוי המקור אפילו מגביר את החרדה. בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, המטרה היא להוליך את המטופל בדרך שאמורה לעזור לו, כזאת שנחקרה, נבדקה, ואפשר ליישם ברמה המעשית. שאר הסשן הוקדש לתשאול על הרגלי השינה שלי. תיארתי את הכניסה למיטה כשדה קרב, והקואוצ'ר אמר שזה דימוי שגור. הוא שאל מה יקרה לדעתי אם לא ירדם בלילה. בתחילה הגפתי דרך כמה תשובות בסיסיות, נסיגה בתפקודים קוגניטיביים, ירידה בריכוז, קושי בהשלמת משימות, אבל אז החלטתי ליישר קו עם הלוך הרוח התכליתי שלו ולרדת לשורש העניין. סיפרתי לקואוצ'ר שכשאני לא מצליח לישון, אני מרגיש שאני מזקין. כל לילה תרוף שינה, אמרתי לו, מדלדל את אורי, חורץ בקמטים, מזרז את מפולת האפפיים. השפלתי מבט, הגברתי קצב, רק שיגמר, רק לא לצאת משוגע. ואמרתי שאם להודות על האמת, אז החרדה היא לא מפני תשישות ביום שלמחרת, אלא מפני התשישות המתווספת והגוף המתבלה. הקואוצ'ר לא נראה מאוד מזועזע, הוא כבר שמע דברים מוטרפים יותר. הוא שאל אם יש דרך שאסוג מן התפיסה שקושרת בין שינה מועטה להזדקנות מועצת. אמרתי שלא, ושמבחינתי מדובר באקסיומה עם תוקף ביולוגי. אם הקפדה על תזונה בריאה, פעילות גופנית, הימנעות מסטרס ושינה תקינה, ממריצים את התחדשות התאים, אמרתי לו, מובן מאליו שקריסה בחזית אחת תביס את הגוף גם ביתר. הקואוצ'ר שאל אם ההטרדות הללו מלוות אותי גם במהלך היום, ואמרתי שכן, שאחרי לילות קשים אני מברר עם אנשים בסביבתי הקרובה, אם רואים עליי או אם אני נראה קשיש. ברוב מכריע של המקרים התשובה תהיה פשוט לא. אבל היא מספקת הרגעה רגעית בלבד. ואילו כאשר התשובה אינה חד משמעית, למשל, אתה נראה עייף, מאפילה האימה על מצבור התשובות השליליות שנאספו במהלך היום. לקראת סוף הסשן הקואוצ'ר הבחן אותי כסובל מאינסומניה וחרדה חברתית. הראשונה נראתה לי מובנת מאליה ובשנייה כפרתי. אפשר לעזור לך, אמר הקואוצ'ר. ביקשתי ממנו שירעיף עליי קצת מחוכמתו וייתן לי כמה טיפים ליישום כבר השבוע. הקואוצ'ר אמר שזה לא עובד ככה ושאנחנו זקוקים ליומן שינה כמצע שעליו ייבנה הטיפול. היומן, הוא הרגיע, לא מצריך מאמץ סגנוני או חוש ספרותי, אלא תחום בטבלה מובנית שכוללת שאלות כגון כמה זמן ישנתי בצהריים? אפילו לא דקה. אילו תרופות נטלתי ואילו משקאות אלכוהולים שתיתי כדי לעזור לי להירדם? גם וגם. כמה הייתי מוטרד במהלך ההליכה לשינה בין 1 ל-10? 11. ומה הייתה איכות השינה שלי בלילה? גרועה. השבוע כאמור, הוא מנחה אותי להתמיד בהרגלי הרעים, כדי שנוכל לנקש אותם אחד-אחד בטיפולים הבאים. הרודנית תופסת זאת כהזדמנות להשתולל. אני פונה אל המרפאה שלי ומבקש חידוש מרשם, אחרון בהחלט לחדורי שינה, ואם אפשר לגוון כי השפעת הבונדרומין כבר נשחקת. הוא רושם לי נוקטורנו פורטה, כדור מאותה משפחה, ומבטיח שהוא יפיל אותי ל8 שעות של שינה רצופה. אני מנסה להנמיך ציפיות, אבל הרודנית כבר מזילה ריר לנוכח הפורטה. הכדור מר ואני הולך לישון עם טעם של כספית, קצת מתענג על התחושה שחומר חזק נספג בי. תחת השפעתו אני והרודנית מתפייסים לרגע, והיא מפרגנת לי לילה יחיד במינו של 7 שעות שינה, מ-10 ועד 5 לפנות בוקר. בלילות הבאים זה עובד פחות טוב, והרודנית, מסונברת מההיצעה, דוחקת בי לרכוח תרכובות מוזרות. ניסיון ראשון עם נוקטורנו ויקיצה מוקדמת מאוד, 2 לפנות בוקר. קמצוץ או יותר של בונדורמין מהימח המתרוקן ובעת שרה אפילו שברי סליפ אייד בניסיון נואש להדביק את השינה הבורחת. הרודנית זוללת אותם כבהתקף בולמוס של מנטוס בצבעים. תחלת, כתום, תחלת, לבן, כתום, לבן, תחלת. אנחנו מנסים הכל. בינתיים אני גם מתחיל לקחת ציפרלקס. הרעיון הוא לשלוח חץ לליבה של החרדה ולפרק את הרודנית מנשקה. כעבור חודש וחצי, ממוצע שעות השינה ללילה נותר עלוב, אבל התסכול והעצב שנלווים לחסך קצת מתרקחים. רופא המשפחה שלי מסביר שזו תופעה מוכרת עם ציפרלקס בשבועות הראשונים. הוא גורם להתזזיתיות מסוימת שמנטרלת את העייפות, או לפחות מוציאה ממנה את הדרמה. דבריו מרגיעים אותי, אבל רק לרגע, כי אין בהם מענה אמיתי לנזק המצטבר שמחולל את התשישות לגוף. במפגש הבא איתו, הקואוצ'ר קובע לי חלון שינה. הוא מסביר שאחד העקרונות הבסיסיים בטיפול הוא לא לאפשר יותר מ6, מקסימום 6 שעות וחצי של שהייה במיטה, כולל פרק הזמן שנדרש להירדמות. לדבריו, הרעיון הוא ליצור גירעון שינה כדי שהגוף יצבור עייפות ובסופו של דבר יפרוט אותה לשינה טבעית. עומק הגירעון הוא אינדיבידואלי. הקואוצ'ר מציע לי את המשפצת שבין חצות ל6 בבוקר. אני אומר לו שאין סיכוי, ב9:30 אני כבר מעולף. אנחנו מתמקחים קצת ובסוף סוגרים על 10:30 עד 5 לפנות בוקר. אנחנו הולכים איתך הכי ספרטני, הוא מדרבן אותי. אין ימינה ואין שמאלה. המשמעות היא שאסור לי להיכנס למיטה לפני 10:30. ואפילו אם הצלחתי להירדם רק לפנות בוקר, אני חייב לכוון שעון מעורר ל5 לפנות בוקר. במקרה של יקיצה מוקדמת אני נדרש להישאר במיטה, אלא אם עברו כ-15 דקות, ואז עליי לצאת ממנה ולבצע פעולה שיש בה פוטנציאל שינה, קריאה ומדיטציה. בחלוף כמה דקות אני צריך לתת לשינה צ'אנס נוסף וחוזר חלילה עד השעה שבה נסגר החלון. כדורי השינה הם עניין בפני עצמו. התמסרות לטיפול היא תנאי בסיסי להצלחתו. אבל גם הקואוצ'ר מבין שלא ניתן להשתחרר ברגע מכל ההתניות הגרועות שהרמתי לאורך שנים. הוא מאפשר לי לקחת כדור, אבל מסוג אחד, ואוסר עליי בתכלית האיסור לחזק את ההשפעה שלו, ולא משנה כמה מלבין הלילה וכמה מייסר. הוא מבקש ממני לאמץ גישה חדשה של אף אחד לא מבטיח לי שירדם. בפגישה הבאה הוא מציע שאנסה להפחית בהדרגה את התלות בתרופה ורד למינון של 0.75 כדור מדי לילה. הנוקטורנו כדור קשה, פיזית, ואני מוצא את עצמי מדי ערב מנסר אותו עם סכין. הביטור הזה חושף את החך שלי לפנים התרכובת הכימית של התרופה, ואני נרדם מדי לילה עם טעם גירי חזק שמורגש גם למחרת. אני מגרד כ-5 שעות שינה בממוצע, לא מזהיר אבל גם לא טרגדיה. ועדיין, היקיצות האלומות באפלה ממשיכות לשבש אותי, ויש להן אפקט מצטבר. מחקרים קושרים בין נדודי שינה לסיכון מוגבר להשמנת יתר. אף על פי כן אני מאבד משקל, וקר לי כל הזמן. בכלל, קור היא תחושה דומיננטית באינסומניה של חורף. היקיצות מתרחשות בשעה שאנשים נורמליים מעתקים את השמיכה לגופם ומתעוררים כעבור שעתיים או שלוש, כשבחוץ מואר וחמים יותר. לילות גדועים של גשם חזק הם המאמללים ביותר. תחשב על זה כמו על חיסון. הקואוצ'ר מבקש ממני לא לדמיין דוב לבן. זו כמובן משימה בלתי אפשרית, והקואוצ'ר מדמה אותה לניסיון לסלק מחשבות על חרדת ביצוע בתחום השינה, שגם הוא מועד מראש לכישלון. שיעורי הבית שלי הם לפיכך לחשוף את עצמי באופן יזום למחשבות התורדניות דרך חזרה על מנטרות או כתיבתן, אבל במהלך היום. אנחנו מתחילים בחשיפה מרוככת, עם אמירות בנוסח, יש סיכוי שהלילה לא אצליח להירדם, מתוך שאיפה להפוך אותן לנחרצות בהמשך, וגם לזמן אותן בשעות יותר מאוחרות. הקואוצ'ר מציג לי גרף עם התפלגות נורמלית של דרגות חרדה, ומדמה אותו למפגש בין אדם שפוחד מכלבים לכלב זר. אם האדם ימלט מיד מהכלב שהוא תופס כמסוכן, החרדה תפחת בטווח הקצר, אבל תשוב להטריד אותו בהתקלויות עתידיות עם כלבים. מנגד, אם ייתן מקום לפחד וישאר במקומו, מפלס החרדה ירקיע מיד, אך ידעך אחרי שהכלב יחלוף על פניו, בלי לנשוך אותו. במפגשים הבאים גם המנעד יעשה מתון יותר. תחשב על זה כמו על חיסון. הוא אומר, החרדה מפני הזדקנות היא כשלעצמה וירוס שאני צריך למגר. אני נתקל בכתבה שבה מרויינת דוקטור להבית אקרמן, מומחית לרפואת אור בשירותי בריאות כללית. שינה טובה נדרשת לגוף ולחידוש המערכות שלו וביניהן גם לאור, היא מצוטטת. הסבתות שלנו נהגו לומר שצריך לישון הרבה, כי אחרת לא גובהים והן צדקו. הגוף צריך את הזמן הזה שבו המערכות לא שורפות אנרגיה על הפעילות השוטפת כדי לגדול ולהתחדש. אני לא צריך יותר מזה. בשיעור יוגה, המורה אומר שעייפות קרונית היא אחת הסיבות להשתופפות עמוד השדרה. הוא מציין גם גורמים אחרים, אבל אותם אני שוכח מיד. הקואוצ'ר אומר שאלו לא יותר מתפיסות או אמונות שהתקבעתי על המיטוטן. יש לך הנהלה במוח שאומרת לך את הדברים האלה, אבל מי אמר שהם נכונים? אני מהנהן, אבל הקואוצ'ר מזהה שדבריו לא באמת מערערים לי את הקונספציה. הוא מבין שאני עוד לא בשל לפורר את גוש החרדה הזה, ומבקש ממני לעת עתה רק להימנע מגילויו ההתנהגותיים. לצמצם התבוננויות במראה, להימנע ממריחת קרמים ולהפסיק, ככל שניתן, לשאול את האנשים שסביבים רואים עליי שלא ישנתי. במקום זאת, הוא מציע שישאל את עצמי אם הדפוסים הללו מועילים לי מבחינה אסתטית, או רק מתדלקים את הפחד. הוא גם מעודד אותי לעשות עוד קווץ' קטן עם הנוקטורנו ולרדת לחצי כדור. מהמנהג לשתות כוסית יין בסוף יום, אני מתבקש לחדול. לדבריו אלכוהול אמנם משרה שינה, אבל להתפרקותו בגוף במהלך הלילה יש אפקט מעורר. הסיבה להפסיק היא לא רק ביוקימית. הקואוצ'ר מסביר שהיין, כמו גם כדורי השינה והספה, הם לא סתם הרגלים מגונים, אלא אובייקטים של ביטחון, safety objects. שההישענות עליהם נותנת תחושה כוזבת של שליטה. בכך הופכת העירות למצב שצריך להכניע, בעוד שאצל רוב האנשים היא נסוגה מעצמה לקראת חילופי המשמרות עם השינה. אני מבטיח להשתדל ומבקש בתמורה הנחה בשעת היקיצה. לא כי אני מאמין ביכולת שלי להתעורר אחרי 5, אלא משום שאני חושש מכך שהשעון המעורר יקטע את שנתם של שאר בני הבית, שממילא מתעוררים עם אור ראשון. הוא זורם איתי בתנאי שנדחה את שעת הכניסה למיטה ל-11:30. אנחנו יוצאים לדרך עם תלקיד חדש, וביום שני לפני שבועיים קורה דבר שלא הראה מאז הסתיו. אני פוקח עיניים ב-06:00. אור חלבי מזדחל בין התריסים ואני מבין שישנתי 6:30. למחרת אני מתעורר כמה דקות מאוחר יותר. 7 שעות שינה. אני רוצה לחבק את הקואוצ'ר ובתור התחלה מפסיק לחנות אותו כך ביני לבין עצמי. אבל בלילה הבא אני מועד עם 1.5 כוס יין במפגש חברתי וגם יוזם פעימה נוספת של הורדת מינון לרבע כדור על דעת עצמי. שני חטאי היוהרה האלה מתבררים כתמיל קטלני, ולמחרת אני מתעורר ב-04:00, מכאן והלאה מעגל הקסמים שחשבתי שפרצתי נסגר עליי מחדש. 3:30, 3:15, 3. אחרי שכבר ראיתי את האור, ממש ראיתי אותו, הנסיגה הזאת מייאשת פי כמה. בלילה הבא, אחרי שאני מתעורר ב-01:30 ובמשך שעה מטיח את עצמי על המיטה והספה חליפות, אני מפר את אחד מעקרונות הברזל של הטיפול. ניגש לחפיסת הנוקטורנו ומחלץ ממנה פירורים שהשתקעו בקרקעית. זו ארוחת שאריות מרה עם טעם לוואי של תבוסה. אני גם מרגיש שהחזבתי את הקואוצ'ר, כלומר את המטפל שלי. אני מציף את זה בפגישה הבאה שלנו והוא מפציר בי לפוגג את המחשבה הזאת. אנחנו צוות, הוא אומר. לצד זאת, המטפל מזהיר שלא בטוח שיהיה ניתן לעזור לי אם לא אקפיד על הכללים. הוא מעלה הצעה רדיקלית. גמילה מוחלטת, חד וחלק, מכדורי שינה. וכדי שלא אתפתה ברגעי משבר, הוא מורה לי להיפטר מהם או לכל הפחות לדאוג שהם יוחבאו במקום שאין לי אליו גישה. הרעיון הוא לייצר מצב של אין ברירה, מסביר המטפל, ומקביל זאת לשיעור הגבוה יחסית של מקרי התאבדות אצל חיילים בגלל זמינות כלי הנשק, או להבדיל תופעת ההשמנה בחברות הייטק בגלל הקייטרינג העשיר והפינוקים שנמצאים תמיד בהישג יד. כאן המקום לציין שגמילה לא מבוקרת מכדורי שינה היא לחלוטין לא מומלצת ועשויה לגרום לתסמינים קשים כגון פרקוסים, בחילות, התקפי חרדה, התכווצויות שרירים וכמובן אינסומניה. אני מחליט ללכת על זה, אבל כאמור רק אחרי הפחתה עקבית של המינון. אורנית ויינשטוק, מנהלת המרכז לטיפול וייעוץ בהתמכרויות, ממליצה בדרך כלל עם טופליה להקל על הפרידה מכדורי השינה דרך שימוש בחפץ מעבר. לדבריה, הרבה פעמים מוקד ההתמכרות הוא כימיקלי, ובמסגרת הליווי הפסיכיאטרי אנחנו מציעים לעבור לעזרי שינה טבעיים או הומאופתיים, וגם בכדורים מסוימים מקבוצת ה-SSRI, יש תכונות שמסייעות לשינה. למשל, טרדוזיל שמטפל גם בדיכאון וגם בהפרעות שינה. לפעמים אנחנו שומעים ממטופל אמירה כמו, אז את שולחת אותי להתמכר למשהו אחר? ממשיכה ויינשטוק, התשובה היא שבוודאי שלא. אנחנו עוסקים במזעור נזקים, ולא מאמינים בירידה מחומרים בצורה אגרסיבית, או בשיטה של להכניס את הבן אדם לטראומה דרך שוק פיזי או נפשי. אתגר כן, פציעה לא. אני מחליט ליישם את ההצעה הלא פורמלית של ויינשטוק, ולאמץ חפץ מעבר. הבחירה הטבעית היא רסקיו לילה, תכשיר טבעי שמורכב מתמציות פרחים. לקראת חלון השינה שלי אני מזליף 4 טיפות על הלשון, בתחילה הרודנית נאבקת בי, אבל נראה שהצלחתי לעורר את סקרנותה. היא מרפה ואני נרדם. זוהי שינה תרופה, לא רציפה, אבל אני מצליח לחלץ ממנה חלומות מקוטעים וזה סימן טוב. שנת החלום חופפת בדרך כלל לשלב השינה העמוקה. אני מקיץ ב-04:00, מבואס על השעה, אבל שמח על העמידה במשימה. מבוך של מראות. יש לי חבר חדש יחסית שאני כנראה עדיין מנסה להרשים. אני מוצא את עצמי מצטט לו משפט מתוך 3 אחיות, סיפור קצר של עגנון. מי שסיימו מלאכתן, נזכרו צרתן שאין להם כלום חוץ מאורן על בשרן, ואף הוא מזקין ותושש. אני מתעכב על המילה תושש, על מיקום האות וו במילה לעומת תשוש, ואיך תזוזה קטנה הופכת תיאור שגרתי לחוויה אינטנסיבית ודינמית. אבל החבר מבין שהעניין שלי בסיכול האותיות הזה הוא הרבה מעבר לבלשני או פילוסופי. זה מטריד אותך, הוא אומר, החשש מפני תשישות הגוף. נעים להרגיש שיש מי שרואה אותי. בשיחה אחרת בינינו אמר החבר שכמעט נהיה פסיכיאטר, שלדעתו יש לי תסמינים מסוימים של הפרעה בדימוי הגוף. Body dysmorphic disorder. בבית אני קורא קצת על ההפרעה הזאת שמאפיינת אנשים שמוטרדים באופן מופרז ממרכיבים בהופעתם החיצונית שהם תופסים כפגומים. מה שגורם להם מועקה מתמשכת או פוגע בתפקודיהם היומיומיים. התנהגות כפייתית נפוצה ללוקים בהפרעה היא דריכות תמידית כלפי לעג או השפלה. חיפוש אישורים חיצוניים שהם נראים טוב בצד התבוננות בלתי פוסקת במראות. מתברר גם שמחקרים שבדקו שכיחות של מחשבות אורדניות לגבי עברי גוף שונים, הראו ששיעור מכריע של הסובלים מההפרעה בדימוי גוף הצביעו על האור, 73%, כאזור שבו מצוי הפגם. אני שואל את המטפל על כך בפגישתנו הבאה. ההגדרות פחות חשובות ומתחמק, חשוב מה אנחנו עושים עם זה. הטיפול עולה מדרגה וכך גם הערכתי כלפיו. אחרי שנפטרנו מכל עצמי השליטה הנראים לעין, אלכוהול, תרופות, ספה, אנחנו מתחילים לעסוק באובייקטים הלווייניים, אלו שמשייטים במרחבי התודעה שלי ויראותם מסובך בהרבה. להיגמל מכדורי שינה זו משימה קונקרטית, פיזית, אבל מה עושים עם התלות באישורים חיצוניים שהענות להם שולחת שדר מרגיע למערכת העצבים ומרדימה אותי, בעוד שבלעדיהם המוח שלי משתולל. הפרק האחרון במלחמה הארוכה שלי עם רודנית השינה עדיין לא נכתב. בפגישתנו האחרונה עד כה, המטפל מורה לי לעקור גם את פרחי הבח מהסיסטם. לא משום שהוא מודאג מהשפעתם הפיזית, שהיא לדבריו פלסיבואית באופייה, אלא כדי לנתק את התלות הפסיכולוגית בהם. עם זאת, הוא מחמיא לי על גרף ההשתפרות. מאז אני עושה כדברו, והשינה אינה ניזוקה. הלילות הבאים הם שכפול של אותה חוויה. הרדמות מהירה בתוך דקות ספורות ללא עזרים וללא תקסים, והיא קיצה מוקדמת וסופית כשעדיין חשוך בחוץ. בתווך ישנה שינה קצרה, לא יותר משש שעות, אך גמישה, לא לגמרי מספקת אבל בהחלט מרעננת, עם הרבה פוטנציאל ותחילתו של מימוש. התרנגול עוד לא נשמע, אבל אולי באמת הכי חשוך, לפני עלות השחר. שלום, קוראים לי הילו ואני סובל מנדודי שינה. כתבתו של הילו גלאזר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.